אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן, אושרית גנל תחזור אלינו בעוד שבועיים. השבוע נדבר על נפילתה של FTX, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, שהקריסה שלה והגילויים שהגיעו בעקבותיה מטלטלים את התחום בשבוע האחרון. איתי באולפן חן ארד, סמנכ"ל התפעול של Solidus Labs, חברה לניטור סיכוני מסחר בקריפטו, ועומר גולדברג, מנכ"ל Chaos Labs, חברה לניהול סיכונים והבטחה של אפליקציות קריפטו. קדימה, בואו נעשה רפרש.
And my next guest is one of my favorite personalities in crypto, Sam Bankman-Fried. Thanks for joining us.
עד לפני שבועיים, סם בנקמן-פריד נחשב לילד הטוב של עולם הקריפטו. הוא עמד בראש FTX, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, והיה אורח קבוע במסדרונות הקונגרס, שם פעל לקידום רגולציה לתחום.
Thank you, Chair Waters, Ranking Member McHenry, and all the members of the committee for having me here today to testify. It's an honor to be here. A little bit about my background first.
FTX העניקה חסות לאולם הכדורסל של קבוצת ה-NBA מיאמי היט, גייסה את כוכב הפוטבול טום בריידי כפרזנטור, ובזמן שפרויקטים מפוקפקים בתחום הקריפטו קרסו בזה אחר זה, הצליחה לשמור על תדמית נקייה. עד לשני בנובמבר.
FTX went from a $32 billion company to bankruptcy in the matter of just 4 days or so. Sam Bankman-Fried is stepping down as CEO. The 30-year-old will stay on through the Chapter 11 transition. He tweeted this morning.
אז ספרו לי, מי זה בכלל סם בנקמן-פריד?
אפשר להתחיל את הסיפור הזה ב-2008, אפשר להתחיל אותו ב-2015, אבל נתחיל אותו בעצם פחות או יותר כשהוא מתחיל את הפעילות שלו בקריפטו ב-2017-2018. הוא היה סוחר בקרן גידור מאוד מפורסמת שנקראת ג'יין סטריט בעולם המסורתי, ובאיזשהו שלב במסגרת העבודה שלו שם גילה שבגלל המבנה של שוק הקריפטו, שמדובר בנכסים מבוזרים כמו ביטקוין, שלא בעצם שייכים לאף אחד, אבל שרובם נסחר בבורסות ריכוזיות עד השנים ההם, 2017-2018, יש הרבה הזדמנות לעשות ארביטראז', כלומר, לקנות ביטקוין במקומות מסוימים בסכומים נמוכים, למכור את זה במקומות אחרים בסכומים מאוד גבוהים, עשה ככה הרבה כסף, ובאיזשהו שלב עבר להונג קונג והקים חברת מסחר משלו, Alameda Research, שהייתה קיימת לפני FTX. Alameda Research, באיזשהו שלב הם הבינו שכדי להאיץ, לאפשר פעילות יותר יעילה, מאוד הגיוני להם להקים גם בורסת קריפטו. ואז הם הקימו את FTX, כשבעצם Alameda משמשת כעוסת שוק של FTX, בעצם מבטיחה שיש הרבה נזילות בשוק, שאפשר לקנות ולסחור בנוחות, ובעצם יצרו שם איזשהו מודל חדש שעבד מאוד מאוד טוב, לעומת הרבה בורסות אחרות שניסו לצמוח, שהייתה להם בעיית נזילות. חשוב לציין שקצת אחר כך, בין 2018 ל-2020, שוק הקריפטו, המחירים של ביטקוין ירדו מהשיא שלהם ב-2017, 20 אלף דולר, באזור ה-3,000 דולר. כל שוק הקריפטו נכנס למה שאנחנו קוראים שוק דובי, bear market, עם פחות מסחר, והנושא הזה של לאפשר ליצור נזילות היה מאוד מאוד חשוב. מהלך השנתיים האלה FTX צומחת בקצב מסחרר, בין היתר, בגלל באמת הדרך שבה הם הצליחו ליצור נזילות, אבל גם בין היתר בגלל הרבה פרסום, ספונסר שיפ של ספורטאים, של אצטדיונים, הרבה פעילות בקונגרס, כמו שציינת, ומול רגולטורים, בניסיון לייצג את התעשייה ולקדם רגולציה שמתאימה לקריפטו, ולאט לאט הפכו להיות, הוא הפך להיות המנכ״ל של אחת בעצם מחברות הקריפטו הכי גדולות בעולם, אולי אפילו השנייה בגודלה אחרי בייננס, שאליה תכף נגיע כשנגיע לשני לנובמבר.
כן, שבסייה הגיע לשווי של משהו כמו 30 מיליארד דולר, נכון?
נכון.
34.
כן. כן.
נכון, ואגב, וחשוב גם להגיד, עוד משהו, אלמנט מאוד חשוב בסיפור הזה של סם בנקמן-פריד, זה הדמות והדימוי, שנוצר לו, זאת אומרת, הוא מהר מאוד נהפך למיליארדר, בשיא באזור שווי של 25 מיליארד דולר, כתבות שער במגזינים כמו פורצ'ן, החברות, ה-VCs, חברות ההון סיכון הכי גדולות בעולם, השקיעו בו חברות כמו סקויה, שידועות בהשקעות בחברות כמו אפל וכולי, הגיעו באמצע 2021, הם גייסו 900 מיליון דולר, אחר כך עוד 400 מיליון דולר, הגיעו לשווי, כמו שעומר אמר, אם זוכר נכון, של 32-34 מיליארד דולר, והוא עצמו פיתח דימוי של מיליארדר פילנטרופ, כלומר, הוא המשיך לחיות עם שותפים, נהג בטויוטה קורולה, טבעוני, ובעצם מבטיח שאת כל ההון שלו הוא בסופו של דבר יתרום. שזה גם חלק מאוד חשוב מהסיפור הזה, שכאילו שהוא שיחק בעולם הקריפטו.
אז כל זה השתנה בשני בנובמבר, מה בדיוק קרה שם?
אז בשני, כאילו בשבועות שקדמו לזה, סם הופיע המון בקונגרס האמריקאי, מול רגולטורים, בניסיון לקדם את עניין הרגולציה בוושינגטון, ולפחות מה שהתפרסם בטוויטר זה שהוא הסתכסך עם המנכ״ל של בייננס, שזה היום האקשיינג' הכי גדול בעולם מבחינת נפח מסחר, ובגלל שבייננס למעשה היו המשקיעים הראשונים של FTX, הם החזיקו בהרבה מהמטבע הנייטיב של האקשיינג' FTX שנקרא FTT, הוא אמר, אוקיי, אנחנו כבר לא מסתדרים, זה פומבי, כולם רואים את זה, עכשיו אני הולך למכור את כל הנכסים שיש לנו ל-FTX, לנקות שולחן. ברגע הזה, היו לי מאות מיליוני דולרים מהנכס הזה, נכנס קצת פאניקה בשוק, וסם אומר שהוא יקנה את זה בשמחה, וככה זה התחיל למעשה.
מדובר בתקופה, התקופה הזו בין 2018-2020, שהתעשייה כולה מאוד התרכזה בנושא של רגולציה, להבין איך מתחילים לעמוד תחת רגולציה, איך מאפשרים את הפוטנציאל של קריפטו, שזה מה שחברות כמו שלנו עושות, יוצרים טכנולוגיה שמאפשרת את הפוטנציאל של קריפטו, כדי, דרך המיתון של הסיכונים הללו, ולאט לאט באמת נהיו הרבה חברות כמו FTX, שהיא הייתה אחת המובילות, שמנהלות את זה בצורה ריכוזית, מנסות לעמוד ברגולציה וכולי. להרבה מאוד מחברות הקריפטו האלה יש איזשהו מטבע פנימי, שבעצם יוזרים יכולים לקנות, במקרה של FTT, בעצם FTX token, זה הראשי תיבות, זה שימש יוזרים, משקיעים יכלו לקנות אותו, וזה נתן כל מיני סוגים של הנחות בזמן שאתה סוחר, ושימש לכל מיני שירותים פנימיים בתוך הבורסה. זה גם דרך של הגופים האלה לגייס כסף במידה מסוימת, כאילו להכניס יותר כסף למערכת ולתת איזשהו שירות ללקוחות. זה בסופו של דבר מתחבר גם מאוד לתופעה שנקראת ICOs, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל התופעה שנקראת ICOs, initial coin offering של
2000 מטבעות.
בדיוק, הנפקת מטבעות. יש דמיון לנושא של כאילו בעצם מחירת מניות כדי להכניס כסף למערכת. חשוב להגיד ש באופן כללי, כאילו באופן כללי לרוב זה מגיע עם איזושהי, בהרבה מהמקרים זה מגיע עם איזושהי הבטחה שהכסף הזה לא ישמש למטרות אחרות, כלומר להשקעות אחרות. אבל שוב, זה היה השימוש של FTT בתוך FTX. בעצם, אם אני חוזר למה שעומר אמר לפני שנייה, אחד הדברים שקרו זה שקוינדסק, שזה אחד מהגופי תקשורת הכי מובילים ונחשבים גם מאוד מהימנים בעולם הזה של הקריפטו עם מיליוני קוראים בחודש, פרסם בעצם על סמך איזושהי הדלפה, איזשהו מסמך שהגיע אליהם, משהו שהראה שהמון מהנכסים של Alameda Research, אני חוזר לחברה הזו שהייתה קיימת בהתחלה, כי לאט לאט היא בעצם נכנסה שוק של, כאילו בעצם לצללים שמאחורי FTX, ובאמת עסקה בעשיית שוק ב-FTX ובמסחר, המון מהנכסים של החברה הזו בעצם היו ב-FTT, כלומר שהנזילות שלהם תלויה ברמת המחיר ובנזילות של FTT. עכשיו, חשוב גם ללכת כמה חודשים אחורה. עולם הקריפטו כבר חצי שנה פחות או יותר, בתקופה בדאון מרקט מה שנקרא, שוב, חזר לשוק דובי, אחרי צמיחה מאוד מאוד גדולה שהתחילה במהלך קוביד ונמשכה לתוך 2021, כאילו שבאמת עולם הקריפטו הגיע לשיא של משתמשים ווליומים, נפחי מסחר, אבל אז נכנס לאיזושהי ירידה, אני בטוח שיצא לכם לדבר פה ושהמאזינים מכירים את הסיפור של טרה לונה, קריסה של המטבע היציב האלגוריתמי, שחלחלה לכל השוק ומחקה כאילו הכי הרבה פחות או יותר נכסי קריפטו עד אז בבת אחת, זה התחיל להוביל לירידת מחירים כללית, הרבה חברות מסחר שונות, לא רק על המידה, התחילו להפסיד כסף בגלל שהם בנו על מחירים שיעלו וכולי. בשלב הזה, לא בדיוק, אגב, חשוב גם לציין בהקשר של כל הסיפור הזה שהוא עוד יחקר, יש עוד הרבה פרטים שהתגלו, ואנחנו כמובן מדברים לפי מה שכבר עכשיו חשוף, אבל בשלב הזה כנראה הייתה איזושהי העברה של נזילות ב-FTT מ-FTX ל-Alameda, כלומר, נשאר שם קשר מאוד הדוק, שלא בהכרח הרבה הבינו אותו, ולא ברור כמה בדיוק הוא היה חשוף, בין שתי החברות האלה, ובעצם אפשר להגיד, לפחות החשד הוא סוג של ניגוד עניינים. Alameda התחיל, כאילו בעצם השתמשו בכסף הזה כדי לייצב את עצמם ולהמשיך לסחור, ואז פתאום מגיע השני לנובמבר, והפרסום הזה שהם בעצם, הרבה מאוד מהנכסים שלהם זה בנכס הזה שהוא מאוד מאוד, בסופו של דבר הוא נכס קריפטו, הוא לא דולרים, הוא פחות, והוא גם נכס קריפטו פחות יציב ומוכר, זה לא ביטקוין או אית'ריום, וזה יצר כמובן את החשש שעומר דיבר עליו קודם.
כן, אז זה גורם לאיזה משבר אמון ב-FTX, ואז באמת...
אני רק יוסיף שזה יותר ממשבר אמון, וניקח כזה צעד אחורה רק כדי להסביר למה זה פגע בהם כל כך חזק. אז ש-FTX גייסו את אחד מהראונדים הכי ראשונים שלהם, אחד מהמשקיעים העיקריים היו בייננס, זה עוד לפני ש-FTX היה אקשיינג' מספר 2 בעולם, התחילו כזה בקשר מאוד חברי, המנכ״ל של בייננס ומנכ״ל של FTXM, ובאיזשהו שלב הבינו שיש פה ניגוד אינטרסים, ושבייננס צריכים למכור את הסטייק שלהם בתוך FTX. הם כבר לא יכולים להחזיק, מכל מיני סיבות של ניגוד אינטרסים, אז במקום בעצם למכור, לתת לבייננס כסף על האקוויטי שלהם, הם אמרו להם, אנחנו לא נביא לכם מזומנים, אנחנו נביא לכם הטוקן שלנו, FTT. אז פה למעשה היה המחירה הגדולה של ה-FTT. עכשיו, מה שחשוב לציין ב-FTT, בנוסף לניגוד אינטרסים, יש איזו משמעות כלכלית יותר אדירה. FTX למעשה ישמשו ב-FTT טוקן, כדי לפתוח פוזיציות עם הרבה מאוד מינוף, על הפלטפורמה שלהם. וכמו שכן אמר, זה מטבע שהוא יחסית יותר קטן ולא נזיל. אז הם כבר פתחו פוזיציות בשווי של מיליארדי דולרים, שמאוד תלויים במחיר של FTT, ואז בשני לנובמבר, המנכ״ל של בייננס בא ואומר שהוא הולך למכור בערך 400 מיליון דולר של המטבע הזה, שכמובן יקריס מה שהתגלה אחרי שהתפרסם הבייננס שיט שלהם, שיקריס את כל הפוזיציות שלהם, ויגרום כאילו ליקודציות בכל השוק. אז פה בעצם התחילה הפאניקה.
כן, בעצם לקוחות הסתערו על הבורסה הזאת ורצו למשוך את הכספים שלהם בחזרה. אני מבין שתוך איזה 72 שעות נמשכו משהו כמו 6 מיליארד דולר. ואז כאילו FTX נכנס לאיזה סחרור כזה, ובייננס מודיעה שהיא תחלץ אותה מהמשבר, תקנה אותה וככה אולי תפתור את הבעיה הזאת בשבילה.
זה בערך הטיימליין, יותר מה שקרה זה שסיזי, כאילו המנכ״ל של בייננס, אומר שהוא הולך לעשות דאמפ של 400 מיליון דולר לתוך השוק. בהתחלה סם ו-FTX משחקים אותה כאילו מאוד בסדר עם זה, we'll buy it happily, we'll do an over-the-counter deal, והוא מתקשר למעשה יום למחרת למנכ״ל בייננס, והוא חושב שמדובר פה באמצעות לעשות negotiation למחירה גדולה, ובעצם אומר לו, הוא פותח בפניו את הספרים, אומר לו, תקשיב, כאילו אם אתה מוכר את זה, אנחנו כבר במצב רע, בהפסדים של מיליארדים, תמחוק, אם אתה צלט את המחירה הזאת, אתה תמחק אותנו לגמרי, ואני מבקש ממך, כאילו, לא לעשות את זה, זה בערך הפרטים של השיחה שאני מניח שהתגלו בקרוב. אז המנכ״ל בייננס באותו רגע בא ואומר, מודיע בטוויטר שסם מתקשר אליו והוא צריך את עזרתו, ושהוא מציע לקנות את FTX, Pending Due Diligence, Financial Due Diligence.
בדיקת נאותות.
כן, בדיקת נאותות, ויש איזה 24 שעות שכל טוויטר בסיחור שבייננס הולך לקנות את FTX, בערך אחרי יום, שזה מאוד 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 מהיר לכל תהליך בדיקת נאותות. סיזיך הולך חזרה לטוויטר, הוא אומר, הסתכלנו על הבאלנס שיט ולכל החובות של FTX, והחלטנו לא להתקדם עם המחירה. ופה התחיל הבנק רן. בעצם כי אנשים הבינו שבייננס לא עושים את המחירה, אף אחד לא ראה את הבאלנס שיט עדיין, אבל אם הם לא עושים את הקנייה, כנראה שהמצב מאוד 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 רע. ואז התחיל הבנק רן על FTX.
ואז בעצם הלקוחות פונים ל-FTX, רוצים לשוח את הכספים שלהם, ואין. אין לאיפה למשוך. ואז מתחילים להתברר כל מיני פרטים על מה קרה לכספים האלה מאחורי הקלעים. בעשירי בנובמבר דווח ברויטרס ש-SBF, סם בנקמן פריד, בעצם העביר באופן סודי מיליארדי דולרים מ-FTX לאלמדה ריסרצ' בלי להגיד לאף אחד. מדובר גם על איזה סכום בין מיליארד לשני מיליארד דולר שאף אחד לא יודע היום איפה הם נמצאים. ואז FTX מבקשת להכריז על עצמה כפושטת רגל. בינתיים נפתח נגדה חקירה בארצות הברית, נכון, הרגולטור, הסק, פותח נגדה בחקירה, ואם זה לא מספיק, אז גם יש איזו פריצה לפלטפורמה, נכון?
ביום שישי בעצם, אחרי שהתוודע, אחרי שבעצם סיזי חזר, סיזי, חשוב להגיד אגב, זה ראשי תיבות של צ'אנג פנג ג'או, המנכ״ל של בייננס, כמו שמי שמכיר את עולם הקריפטו יודע שיש בו חיבה גדולה לראשי תיבות, צ'אנג פנג ג'או, סיזי, סם בנקמן פריד, SBF, אחרי שהוא בעצם חזר מההצהרה שלו, שאגב היו גם הרבה אנשים ביום שהוא הכריז שהם יקנו אותם שהעריכו שזה לא יקרה, או כי הוא לא מתכוון לעשות את זה, או כי פשוט ברגע שהוא הסתכל על הניירת כמו שעומר אמר, זה יהפוך ללא רלוונטי. אז באמת ביום שישי בערב שעון ישראל, צהריים שעון ארצות הברית, FTX מודיעים על פשיטת רגל, מה שנקרא title 11, disclosure, זה כמובן, זה כבר אחרי שהוקפאו רוב המשיכות של עובדים, ובעצם זה כאילו סוג של מתחיל להרגיש כמו הסוף, ואז ביום שבת, תוך כדי שהם כאילו מתקדם התהליך של הפשיטת רגל, שזה בעצם מבינים מה הנכסים שאפשר למכור, איך אפשר לפצות אנשים וכולי, ואגב גם חשוב להגיד ש-SBF עצמו, היה כאילו דיווח על זה וצייץ לא מעט, כלומר הוא הכריז שהעדיפות הראשונה זה להחזיר את הכסף קודם כל למשתמשים, אחר כך למשקיעים ואחר כך לעובדים של FTX וכולי, הכל קורה נורא מהר, ביום שבת פתאום מתחילים דיווחים, אפשר לראות אותם על הבלוקצ'יין בגלל השקיפות שמה, שהרבה מאוד כסף מתחיל לעבור בעצם 100 לג'רים, כאילו 100 מערכות של FTX, לאנשהו כמעט מיליארד דולר, יש דיווחים שמדובר באיזושהי פריצה, וגם יש שמועות ששוב, הכל צריך עוד להתבהר בחקירות וכולי, אבל שאולי הייתה שם, יש איזושהי טענה שאולי הייתה שם דלת אחורית, כדי שיהיה אפשר להבריח את הכסף.
ומישהו רצה להבריח את הכסף לפני שהוא נעלם.
כן, בדיוק.
לפני הפשיטת רגל. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
וויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. וויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר וויינט.
אז במבט לאחור, מה אתם חושבים שקרה פה? זאת אומרת, FTX הייתה אחת מהבורסות המוכרות בעולם הזה, סם בנקמן פריד נחשב לדמות לגיטימית, האם הייתה שם איזה נוכלות מהרגע הראשון, האם משהו השתבש בדרך?
כמו הרבה דברים, יש פה שילוב של הרבה דברים, ושוב, אנחנו נדע, אם נדע בוודאות, אז זה ייקח עוד קצת זמן של חקירות, אבל קודם כל, אני חושב שאי אפשר שלא להסתכל על הסיפור הזה, ולא לחשוב על סיפורים כמו WeWork, כמו טראנוס, ובכלל רוח התקופה הזו של השקעות ענק בחברות, בלי אולי מספיק להעמיק באיך הן מתנהלות. זאת אומרת, אתה יודע, חברות מאוד מאוד רציניות שמו יותר ממיליארד דולר, בחברה הזאת, ואיכשהו בכל זאת זה יתאפשר. אז כלומר, יש פה עניין, כאילו מבחינתי זה מאוד מתחבר לרוח התקופה הזו של היזמים המאוד מאוד, מאוד מאוד קריזמטיים, ושפשוט נבנה סביבם סיפור שקשה לסרב לו. זה עניין אחד. עניין אחר, כאילו, אני מאוד חושב על זה, כאילו בתור מישהו שנמצא בתעשייה כבר 5 שנים, ומאוד מאמין בפוטנציאל שאני חושב על זה מבחינת המסלול שקריפטו עשה, בעצם אם ביטקוין נוצר ב-2008-2009 בתגובה למשבר הכלכלי, בתור נכס שהרעיון הוא שאנשים יוכלו לשלוט בו בלי אף גוף ריכוזי, ושתהיה שקיפות מלאה, כי הכל נמצא על הבלוקצ'יין, עם השנים, בשביל לעשות את זה יותר נגיש, ולהכניס רגולציה וכולי, רוב הפעילות בו עברה לגופים ריכוזיים, שבעצם במקרה הזה אנחנו רואים, אפשרו את אותם דברים שהיה אפשר לצערנו לעשות, שקרו גם בעולם המסורתי, כלומר שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות של מוצרים ופעילות פיננסית מאוד מורכבת, שמאוד קל לפספס או להתעלם מהסיכון בהם, ואז פשוט יש לך מנהלים שיכולים לקבל החלטות שמסכנות את האזרחים. ההבדל פה כמובן הוא שזה נמצא תחת פחות פיקוח, אגב FTX זה גוף שכן היה תחת רגולציה. בבהאמאס היה להם את FTX US, שנמצא תחת רגולציה בארצות הברית, ובמקומות אחרים, אבל שוב, כאילו הרגולציה הייתה מוגבלת יחסית לגופים מסורתיים שמנהלים כסף של אנשים אחרים, וקשה להגיד, אבל גם על פי הרבה מאוד מהדיווחים, והשמועות שרצות, ויש עכשיו גם המון תיאוריות קונספירציה, יש פה גם אלמנט של הונאה. במקרה הרע, יכול להיות שזה פשוט מישהו שתכנן את זה, שקצת קשה להאמין, כאילו, אבל לך תדע. במקרה הטוב, הונאה זה גם כתוב בתנאי שימוש של FTX, שלא משנה מה אתה תוכל להוציא את הכסף חזרה, שלא ישתמשו בכסף הזה לדברים שונים, ובסופו של דבר באיזושהי החלטה רגעית או שלא רגעית, מתוכננת או שלא מתוכננת, בעצם מעלו באמון הזה, וזה כבר נופל תחת חוקי פרוד והונאה, תיאורטית לפחות, כמובן שהרשויות החוק יחליטו.
אני, כאילו, מבחינתי אני חושב שעוד פרטים יתגלו בהמשך, אבל קשה לדעת מאיפה הסיפור הזה התחיל, קל לראות איפה הוא הסתיים. אני לא חושב שזו החלטה רגעית, התקבלו פה צעדים כמו לבנות את הדלת האחורית הזו של להעביר את הכספים בלי להטריע, שזה בכוונה כאילו שלמה לגמרי. אם אני צריך לנחש, אני לא חושב לפי הדברים שאני מכיר, ואנשים שהשקיעו והיו חלק בחברה שזה התחיל בעונה, אני חושב שהם כנראה נתפסו בכל הנפילה של השוק בשנה האחרונה, ואז התפתח איזה מרוץ של להחזיר את הכסף, נכנסו לפוזיציות יותר ויותר מסוכנות, עם יותר ויותר מינוף, ורצו כאילו לזכות בכסף ובלי שיגלו את זה, ואז כל הדבר הזה פשוט תפס תאוצה ולגמרי איבד שליטה.
זאת אומרת, הייתה פה איזה אופטימיות יתר של SBF, הוא חשב שהשוק ימשיך וימשיך לטפס, ושהוא יוכל להחזיר את הכסף הזה שהוא הוציא מ-FTX ולהחזיר ללקוחות, אבל זה לא קרה.
כן. הוא ידוע ועל המדע בפרט כטריידרים מאוד מאוד אגרסיביים, זה חלק מהסיבה שהם זכו להצלחה כל כך גדולה בטווח זמן כל כך קצר, אבל בסוף הוא לא אימיון למה שהוא, הוא לא חסין למה שקורה פה בשווקים, והוא גם נתפס.
ואז נשאלת השאלה, מה, זאת אומרת, זה בשילוב עם חוסר שקיפות, כלומר, אמנם FTX הייתה תחת רגולציה מסוימת, אבל לא הייתה שם את אותה רמת שקיפות של חברות ציבוריות או של גופים פיננסיים מסורתיים, שחייבים לדווח באופן קבוע על כמה כסף הם מחזיקים, לעומת כמה כסף הם משתמשים בו וכולי, ופשוט, וריכוזיות, כלומר, כאילו בסופו של דבר כשאין מספיק checks and balances, מעצורים ובלמים, הסיכוי שמשהו כזה יקרה הוא גבוה יותר, ולכן באמת כאילו כמובן שהרבה מאוד מהשאלה סביב זה היום היא תחת רגולציה ואיך התעשייה מתקדמת מכאן.
כן, אפילו המשקיעים אני מבין שלא קיבלו מושב בדירקטוריון של FTX.
שום דבר, כאילו אז לנו יש חלק מאותם משקיעים, והראונד שהם עשו ב-34 מיליארד דולר האחרון, שהיה בהובלה של סקויה בוודאות, והמון קרנות כמו סופטבנק היפני, לייטספיד וכו', זה היה ראונד מאוד מאוד חריג, במובן שלא היה שום זכות ל-information rights, שזה בעצם הזכות למשקיעים לקבל אינפורמציה על המצב הכלכלי והכללי של החברה באופן ריבוני, ואף אחד לא בבורד. אז לא היה שם שום פיקוח מהצד המשקיעים, פשוט הביאו לו מאות מיליוני דולרים, וקיבלו לטוב בגדול.
ששוב, זה מאוד מזכיר סיפורים שכבר שמענו עליהם, ואגב, גם חלק מהשמות, סופטבנק למשל, כן. שהיו מאוד מעורבים ב-WeWork, ובאובר, כאילו מאוד מזכיר את הסיפורים האלה, וזה מאוד מחבר לעוד נושא שהוא אתגר מאוד גדול לתעשיית הקריפטו, הנושא של פומו ובאז. פומו כמובן, fear of missing out, החשש להפסיד הזדמנות. זה נכון בשתי היבטים. א', מהצד של משקיעים. העניין הזה של השקעות הוא, זה דינמיקה של ביקוש והצע. ברגע ששוק הקריפטו, 2020-2021, מאוד מאוד צמח, ו-FTX הראה עלייה אקספוננציאלית. חשוב לציין שהם, כשהם גייסו את הסיבובים האלה, היו להם רווחים, לא רק, היו להם הכנסות, סליחה, רווחים, לא רק הכנסות, כבר של מאות מיליוני דולרים, כן? זה לא היה חברה שלא הייתה רווחית. אנשים רוצים להיכנס, ובעצם הקלפי מיקוח של היזם או של החברה יותר חזקים, ואפשר כאילו לדרוש לא להכניס אנשים לבורד וכולי. מצד שני, זה גם העניין של המשתמשים. הקריפטו זה בעיניי, מי שלא מסתכל לפחות ומנסה להבין איך אפשר להתערב בעולם הזה, זה פספוס, בגלל שיש פה הזדמנויות מאוד גדולות להרוויח כסף, לאזרחים פשוטים, כן להיחשף למוצרים פיננסיים שיחסית מאוד קשה להיכנס אליהם בעולם המסורתי, אבל זה חייב לעשות בזהירות, וברגע שכולם מפחדים, ראינו את זה ב-NFTs, ראינו את זה בעוד דברים, שיש בז מטורף סביב משהו, וכולם כן. רוצים לקבל החלטות מהירות להשקיע בו, אז גם היוזרים והמשקיעים לא מספיק עושים את הבדיקות, ולא מספיק, אנחנו צריכים להזכיר יותר ויותר, שככל שההזדמנות גבוהה יותר, הסיכון גבוה יותר, ותמיד צריך לבדוק דברים לעומק, ואין מה לעשות, קריפטו, תעשייה חדשה, ועדיין רמת הסיכון בגבוהה, וצריך לחשוב טוב טוב איפה אתה שם את הכסף שלך.
כן, זהו, יש פה בעצם שתי בעיות, גם ההיעדר של הרגולציה, או רגולציה שלא מספיק מהודקת, וגם הסיפור הטכנולוגי, אנשים לא בדיוק מבינים מה זה בלוקצ'יין, ומה אפשר לעשות בו, ומתי חברה מבטיחה דברים שהיא לא יכולה באמת לעמוד מאחוריהם, זה נורא קשה להבין מה הסיפור שמאחור הזה, איך בלוקצ'יין פועל בפועל.
נכון.
רק על זה אבל מבחינת הרגולציה, FTX לא הייתה חברה מבוזרת, כן הייתה רגולציה. אם הייתה עומדת ברגולציה, זה בחיים לא היה קורה, אבל זה פשוט הייתה עונה, כל הדברים האלה.
אבל שוב, גם Lehman Brothers היו תחת רגולציה ב-2008. כלומר, המצב הזה, בעיניי בסופו של דבר, יש פה אלמנט מאוד חשוב, זה הנושא הזה של מורכבות בתור סיכון בפני עצמו. ככל שמשהו מורכב יותר, הרי מה קרה ב-2008? שוב, קראתי את צפיתי בסרט הביג שורט 3 פעמים, אני עדיין לא לגמרי מבין את כל מה שקרה שם, אבל בסופו של דבר, מה קרה שם? שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות של מוצרים פיננסיים מורכבים, שאפשרו לאנשים לקחת הלוואות שהם לא באמת יכולו להחזיר, עד שכבר היה מאוחר מדי.
אגב, גם הסיפור הזה כנראה הולך להפוך לספר וסרט.
כן, הבנתי, כן, שמייקל לואיס בילה הרבה זמן עם, מייקל לואיס, הסופר שכתב את The Big Short, שבילה הרבה זמן עם SBF, ושמע, יש פה סיפור, לא, איך שזה
יש
לא,
פה סיפור.
לאן שזה לא יגיע, יש פה סיפור מטורף, אבל הנושא הזה של מורכבות הוא משהו ש... אנחנו בתור חברה שהמטרה שלה היא למתן את הסיכונים בקריפטו חושבים עליו כל הזמן, איך מצליחים להנגיש את הסיכון, להבהיר באמת את החששות. ושוב חשוב להגיד שבשביל המון אנשים בעולם הקריפטו, היותר נקרא לזה, שבאמת מאמינים בפוטנציאל של כלכלה מבוזרת, FTX וחברות דומות זה היה אנומליה, כלומר איזשהו שלב ביניים, שאפשר להרבה אנשים גישה לנכסי קריפטו, אבל לא בצורה המבוזרת שביטקוין התכוון אליה. ואם חושבים על כאילו מה, מי בעצם השחקנים שעשויים להתחזק מזה, אז חלק חשוב מהם זה, זה לא חברות, פרוטוקולים, חוזים חכמים שבעצם מאפשרים גישה לשירותים פיננסיים, אבל החלוטין מבוזרת, שהנכסים שלך מוחזקים בארנק שלך, ואגב, זו אחת ההמלצות באמת כאילו איך להתגונן, זה באמת להבין איך אתה מחזיק ארנק קריפטו שהוא שלך, זאת אומרת שהוא לא בעצם מנוהל על ידי חברה כמו FTX מצד אחד, ומצד שני שהשירות הפיננסי זה פשוט קוד, וברגע שאתה יודע מה הקוד אומר, זה מה שהקוד יעשה. הבעיה היא שרובנו לא מבינים קוד, והשאלה היא איך לאורך זמן מפשטים את היכולת להבין איך להשתמש בשירותים האלה, ולפשט את ההבנה של הסיכונים שכרוכים בזה.
מה הולך לקרות עכשיו עם הכסף של הלקוחות?
תשמע, זה בעצם, כאילו, אני לא עורך דין בכלל, ואני לא מומחה לפשיטות רגל באופן ספציפי, אבל בעצם התהליך פשיטת רגל, הטייטל 11, כאילו, זה תהליך של מניעת הנכסים וכולי. כמובן שהתקווה, ואני מכיר לא מעט אנשים שמחזיקים הרבה כסף, ואתה יודע, כאילו, וגם מעט כסף שלהם, אבל ב-FTX וכרגע לא יכולים למשוך אותו, כמובן שהתקווה היא שלפחות חלקים מזה יחזרו. קשה להגיד כרגע.
השאלה היא מה הנכסים שנשארו ל-FTX, וזה עדיין לא ברור.
בכמה כספי משקיעים מדובר כרגע שעבדו?
אני חושב שמדובר במיליארדים. כלומר, אני לא, המספרים...
המספר האחרון ששמעתי היה 8 מיליארד
דולר. כן, בדיוק.
חוב של 8 מיליארד דולר.
כאילו יש, ואתה יודע, וחלק מזה למשתמשים, חלק מזה אולי דברים אחרים, אבל, וזה עדיין מתבהר. ובעצם עכשיו, מי שמונה בעצם לנהל את התהליך פשיטת רגל, ממש עוברים על כל הנכסים, מדובר באימפריה. 132 חברות שבעצם...
לשעבר.
כן, כאילו 132 חברות שהיו שייכות ל-FTX, שזה כולל גם FTXים מקומיים, כמו FTX US וכאלה, וגם חברות שהם רכשו. אתה ציינת קודם, יובל, שכשעולם הקריפטו התחיל לספוג מפולות, אז כאילו FTX נכנסו כסוג של מושיע, וקנו חברות כדי לייצב אותם, אז מה, אתה יודע, החברות האלה שלפני שלושה חודשים חשבו שהם ניצלו, אז יש הרבה כן. שאלות לאן זה הולך, אבל מה שנקרא, ימים יגידו מה בדיוק יקרה.
עוד דבר שכזה חשוב, אז כרגע אין מספר ודאי, אבל זה מה שרץ, זה בערך 8 מיליארד דולר, וזה הסיבה שבינט סירבו לעשות את הרכישה. בנוסף לאקשיינג' עצמו, FTX הייתה אחת המשקיעים הגדולים בכל הזירת הקריפטו, אני חושב שבשלוש שנים האחרונות הם השקיעו למעלה מ-2 מיליארד דולר במוצרים שונים, ולהרבה מהסטארט-אפים גם הציעו תנאים כמו לשמור את הכסף על האקשיינג' ולקבל ריביות מועדפות, שזה אומר בגדול לסטארט-אפים שעשו את זה, הם נמחקו overnight ככל הנראה עם הנפילה של FTX.
כן. מה התחושות היום בתחום הקריפטו? מה אתם שומעים מקולגות בעקבות המקרה הזה?
שמע, קשות. אני יכול להגיד לך שאתמול הקשבתי לבנקלס, שזה אחד הפודקאסטים היותר מפורסמים, היותר מוכרים בכל העולם, שמקדם את הנושא של כלכלה מבוזרת, והמגישים פשוט בחו תוך כדי שידור. יש המון תחושה של המון המון אנשים שבסופו של דבר עובדים יום ולילה, כדי, מתוך אמונה שהטכנולוגיה הזו יכולה לשפר את העולם ולשרת את החברה, ושפשוט באו אנשים וגנבו להם אותה, ועשו לה שם רע, כאילו ממש, כאילו אני חושב שהמגיש הזה ספציפית שברח לי השם שלו.
דיוויד הופמן.
אני חושב שהוא ביטה תחושה מאוד מאוד נפוצה כרגע בעולם הקריפטו. אנחנו מנסים לבנות כלכלה טובה יותר, ועל הדרך מגיעים אנשים שמחזירים את זה לעולם הריכוזי, לדברים שמכירים בעולם המסורתי, ומאוד מאוד מקשים על היכולת להשיג את האמון של הציבור, ולאפשר לטכנולוגיה הזו לממש את הפוטנציאל שלה.
אני חושב שזה תלוי מאיזה נקודת מבט מסתכלים. קודם כל, אין איך להפוך את זה, זה סטבק עצום לאדופשן של קריפטו במיינסטרים, זה אחת העונות הכי גדולות שנראו בשנים האחרונות.
לא רק בקריפטו.
בעולם, כן, כאילו סדרי גודל של 8-10 מיליארד דולר, זה מטורף. אז זה מאוד קשה, זה מאוד כואב, זה ייקח הרבה זמן לזכות חזרה באמון של הציבור. עכשיו, אם אתה בא מהזווית של DeFi, של Decentralized Finance, זה דווקא מחזק את הצורך בדבר הזה עוד יותר. עכשיו, הבעיה היא אבל שזה ייקח זמן, כי רוב האנשים, רוב הרגולטורים, הם לא עושים הפרדה לדעתי בשלב הזה בין קריפטו, לבין DeFi, לבין חברות כמו FTX, לבין בלוקצ'יין, זה הכל יושב אצלם אותו סלסלה. אז short term זה לא טוב לתעשייה, long term זה מחזק את הסיבה שהבליברים האמיתיים, כמו שכן אומר, הם פה.
אני כן חייב להגיד שאני מסכים ב-100%, אבל עברה שלי חשוב להגיד על הנושא של רגולטורים ואיך הם תופסים את התעשייה. אנחנו עובדים מאוד קרוב עם רגולטורים. בעצם חלק מהדרך שבה המוצרים שלנו עוזרים ללקוחות שלנו, זה עוזרים להם לעמוד ברגולציה, ורגולטורים מאוד מנסים להבין איך נכון לעשות רגולציה פה. מצד אחד, סופר מוטרדים, זה לא האירוע הראשון, יש לצערנו כל הזמן, מפריצות והקינג ועד אירועים של מניפולציות מסחר, ועד כמובן ממש אירועים כאלה שהם משהו בין פרוד לניהול סיכונים מאוד לא נכון. כן התפתחה עם השנים, אגב, גם אצל רגולטורים בארץ, ובטח שבארצות הברית ובכל העולם, הבנה שיש פה בעצם שני דברים שונים, אבל אתה יודע, זאת אומרת שדיפיי זה משהו אחר, זה משהו שהוא צריך אולי, שיכול להיות שבטווח הרחוק, דיפיי, כשאני אומר, כוונה היא decentralized finance, ממש שירותים מבוזרים, שאין חברה בעצם שמנהלת אותם בדיוק, זה משהו שידרוש סוג אחר של רגולציה.
אבל זה עדיין דורש לעבוד עם קריפטו ועם הבלוקצ'יין.
כן, כן.
בסוף מישהו צריך לנהל את הפרויקט הזה.
נכון. עכשיו, אתה יודע, זה דיון פילוסופי. כלומר, האם זה שמשהו פרוטוקול, ואין אף אחד ששולט באיך שהמסחר מתנהל שמה, אומר שאף אחד לא אחראי, כמובן שרגולטורים אומרים שזה ממש לא המצב, וכמובן שיש אנשים בתעשייה שאומרים שכאילו, ויש חברות, ויש בעצם פרוטוקולים שמנסים לטעון שאין להם אחריות, רגולטורים מבינים שזה שונה, וחשוב גם להגיד שכאילו עולם הקריפטו עבר מהפכה מטורפת מבחינת הגישה הזו לניהול סיכונים ב3-4 שנים האחרונות. אנחנו עובדים עם בורסות הקריפטו הכי גדולות בעולם, יש שם צוותי ניהול סיכונים יותר גדולים מאשר לפעמים יש בבנקים מסורתיים, והרבה מהאנשים שמגיעים אליהם מגיעים מבנקים מסורתיים, כלומר זה לא חבורה של ילדים, הרבה מאוד אנשים מגיעו מהעולם המסורתי לקריפטו, וגם הרבה אנשים שמגיעים מהעולם הרגולטורי כבר היום עובדים בקריפטו, וכל זה מתוך רצון לקדם את הבטיחות. אני חושב שבנוסף באמת לעובדה שיש פה סוג של ארגיומנט שתומך ומאוד מעודד את הנושא של לקדם שירותים מבוזרים, יש פה גם רגע מאוד מכונן לחברות שבאמת הלכו עד הסוף עם העניין הזה של רגולציה. חברות למשל כמו קוינבייס, שהיא חברה ציבורית בארצות הברית, היא מדווחת כמה כסף יש לה בבנק וכולי באופן קבוע, זה יש, כאילו במידה מסוימת זה הפריע להם לצמוח, אבל כלומר זה העת את הצמיחה שלהם, אבל הסיכויים שמשהו כזה יקרה בחברה שהיא באמת תחת רגולציה מאוד 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 אדוקה, הם יותר נמוכים. אבל שוב, זה קרה גם ללימן ברודרס, שהיו תחת רגולציה מאוד מאוד, כאילו רגולציה של בנק. אז זה לא מבטיח את זה, אבל יש חברות קריפטו שמאוד מאוד לא סביר שמשהו כזה יקרה בהם.
כן, אגב, צריך להגיד שאחד מהסלינג פוינט של הקריפטו כרגע זה שאין רגולציה. זאת אומרת, חלק מהאנשים פונים לקריפטו דווקא מהסיבות האלה.
תלוי את מי אתה שואל, אני... בתור מישהו שהיה פה, שכבר 5 שנים בתעשייה הזו, זה די מטורף לראות איך לפני 5 שנים, יש מצב שהסנטימנט שאתה מייצג פה היה הרבה הרבה יותר נפוץ. היום יש הבנה בתעשייה, והמון המון השקעה גם ברמת המשאבים, בלהבין שכאילו רגולציה זה חלק מצמיחה, שיש סיבה שאף אחד בעולם, אין שום מדינה דמוקרטית בעולם שבוחרת, אתה יודע, שלטון ליברטריאני, זה לא בגלל שאנשים אוהבים שמגבילים להם את הזכויות, פשוט בגלל שהם מבינים שזה לפעמים עובד יותר טוב, ועוד מה שחשוב להגיד זה שיש פה ספקטרום, גם בעולם הפיננסי המסורתי יש ספקטרום, אתה יכול ללכת לסחור במניות של אפל, זה הכי תחת רגולציה בעולם, ואתה יכול ללכת לסגור במה שנקרא פני סטוקס, שכאילו כמעט ואין שם רגולציה, גם בקריפטו הספקטרום הזה מתרחב עם השנים, כמו שמתרחב הספקטרום של דברים שהם לגמרי מבוזרים, דברים שהם לגמרי סנטרליסטים, ובאמצע יש כל מיני מודלים אחרים, למשל מנגנון מסחר שהוא מבוזר, אבל שיש שם איזשהו ניהול ריכוזי של הסיכונים, למשל.
אני רק אוסיף שכאילו אם אתה בארצות הברית או ישראל, שיש לנו גישה לשירותים פיננסיים, אז יכול להיות שסלינג פוינט מאוד גדול זה שאין רגולציה בקריפטו, אבל אם אתה שייך לאחד בערך 65% מכלל העולם שאין לה חשבון בנק, אז למעשה זה היום יום של האנשים בכלכלה, להגיד ארגנטינה. שיש אינפלציה מטורפת. הדבר שאנשים עושים שם זה ישר לוקחים את המשכורות שלהם ומעבירים את זה למטבע כמו USDC. אז מבחינתם זה לא, הסלינג פוינט זה לא שיש רגולציה, זה שיש מפלט למקום שהוא יותר יציב מהכלכלה המקומית ולא מושפעת מכל ההחלטות שהממשלה שלה מקבלת ששוחקת את ערך הכסף.
סופר חשוב לזכור את זה. אני ממש שמח שאמרת את זה, אומר, סופר חשוב לזכור את זה ברגעים שבהם באמת כאילו עולם הקריפטו נמצא תחת המון המון לחץ וכעס, כי בסופו של דבר כאילו המצב הזה שיש מיליארדי אנשים שיש להם טלפון עם אינטרנט אבל אין להם חשבון בנק בגלל המקום שהם חיים בו, קריפטו יכול להיות הפתרון שייתן להם גישה לשירותים פיננסיים ובנקים וחיים טובים יותר, אבל מן הסתם כאילו יש עוד הרבה להוכיח והרבה לשפר כדי שזה יעשה בצורה בטוחה.
כן, בשנה האחרונה ראינו שורה של פרויקטים קורסים, טרה לונה שהיה אמור להיות מטבע יציב, צלזיוס שהלקוחות שלה הפסידו מיליארדים, קרן הגידור 3AC שהמייסדים שלה נעלמו ואיתם גם הכסף. מה קורה בתחום הזה שמאפשר לכאלה הונאות לקרות?
אני תמיד חושב על זה כמשולש, משולש של שלושה דברים שמאפשר מרמה ופשוט יוצר סיכונים מאוד גבוהים. הראשון זה העניין הטכנולוגי. כל עולם הקריפטו מבוסס על טכנולוגיה חדשה, והיא עדיין נבחנת, והיא עדיין הפערים, כאילו שזה באמת הרבה מהעבודה שאנחנו עושים עם לקוחות, אנחנו וכאוס, חברה של עומר, הפערים האלה לוקח זמן לגשר עליהם. זה נכון לגבי כל טכנולוגיה חדשה, כמו שהיו פריצות כאילו לפני 5-10 שנים לפייסבוק ונגנב מלא דאטה פרטי של אנשים, זאת אומרת, זה נכון לכל טכנולוגיה חדשה, שגדלה מאוד מאוד מהר, יש פערים טכנולוגיים ולוקח זמן לגשר אותם. זה העניין הראשון, ופערים טכנולוגיים יוצרים פרצות, ויוצרים דברים שאנשים מפספסים וכולי. הדבר השני זה הנושא של רגולציה. דיברנו עליו, תמיד לוקח לרגולציה זמן, to catch up, מה שנקרא, עם הטכנולוגיה. וחשוב גם להבין שכאילו רגולטורים, חלק מה, הם לא חושבים רק על כאילו, בוא נגביל את הקריפטו. הם מנסים להבין, הם מבינים שיש פה פוטנציאל. הבית הלבן, במסמך שהוא פרסם מוקדם יותר השנה, ממש כתב, הקריפטו זה טכנולוגיה שהיא קריטית בשביל ארצות הברית ובשביל העולם, השאלה היא איך אנחנו עושים לרגולציה כדי שהיא תהיה בטוחה יותר, אבל כן יש פה גם עניין של לאפשר את זה, ליצור איזשהו איזון בין לאפשר את ההתפתחות של הטכנולוגיה הזאת וכולי, אבל רגולציה תמיד יותר מאחורה, ולכן יותר קל לעבוד על אנשים ויותר קל לברוח ברגע שעשית משהו כזה. העניין השלישי, זה גם ציינתי אותו קודם, זה הנושא של פומו ובאז, כלומר יש המון התרגשות, אנשים מקבלים החלטות מהירות, לא מספיק בודקים דברים לעומק, ולרוב זה אומר שזה לרוב קרקע פורה, יחד עם שני האלמנטים האחרים, למרמה, להונאות, לפספוסים, לטעויות, ולמה שראינו בשבוע שבועיים האחרונים.
כן, אמרת משהו מעניין על הטכנולוגיה שהיא עדיין לא שם, מצד שני היזמים החברות בתחום לא ממהרות לספר את זה ללקוחות הפוטנציאליים, שזו טכנולוגיה שהיא בימים הראשונים, ושיש חולשות, ושיש אפשרות לבצע מניפולציות, וזאת אחת הבעיות הגדולות לדעתי.
איך שאני רואה את זה שהטכנולוגיה דווקא עכשיו בשנה האחרונה עמדה, היו פריצות, אבל רוב הדברים שעכשיו תיארת זה לא כישלון טכנולוגי, זה תמיד ה-human error.
כן, אבל ראינו מה שהיה נגיד באקסי אינפיניטי, פריצה
של 600
מיליון דולר, כן, משהו כזה.
כן, אבל זה מתגמד ביחס לדברים אחרים, לא שזה בסדר, זה עדיין כאילו פריצה מטורפת, אבל בסוף כל הדברים הכי גדולים שאתה מדבר עליהם עכשיו, זה דווקא לא טכנולוגיה, זה אנשים.
נכון.
ואני חושב שזה חוזר לגרעין של מה שמנסים לעשות פה, כנראה לאור האירועים של השבוע האחרון, לא בהצלחה, זה להוציא humans מתוך הלופ. אז בגרסה הכי נקייה של הדבר הזה, כל הכלכלה, כל האפליקציות האלה, אמורות לעבוד רק על סמך קוד, וזה נכון שלא לא כל אחד יכול לקרוא אותו, אבל אפשר לפחות לעשות לו אודיט, ולדעת שאין שום backdoors, והיזמים האלה, שהם מאוד קריזמטיים, ומאוד הצליחו עד נקודה מסוימת, בונים כאילו חברות ריכוזיות מעל הדבר הזה, ושם נכנס כל הבעיה.
אני חושב שאמרת יפה, כאילו יש פה עניין, חלק מהתפקיד של יזמים זה בצורה בריאה, לדעת מאוד מאוד כאילו לייצג את הטכנולוגיה שלהם, להתלהב ממנה ולשתף את ההתלהבות הזאת, אבל כמובן שחלק זה גם לדעת לעשות את זה בצורה אחראית, ויש הרבה דוגמאות שציינתי קודם שהן לא קשורות לקריפטו בכלל, מ-WeWork ועד טראנוס וכולי, זה אגב ממש, זה משהו שאני חושב עליו כאילו סוג של רוח התקופה, הבלנס הזה בין יזמות, וההתלהבות מטכנולוגיה והמציאות.
כן, וההבדל פה הוא באמת שקריפטו זה משהו נורא נורא חדש, זה לא סתם אפליקציה, אלא זה יושב על הבלוקצ'יין, שאנחנו עדיין לא בדיוק יודעים איך אנשים עושים עליו מניפולציות.
וגם, הבדל מאוד חשוב פה זה שזה כסף. זה לא עכשיו חללי עבודה. כן. כלומר, ברגע שמישהו נפגע בעולם הקריפטו, הוא בדרך כלל, באופן הכי ישיר שאפשר, איבד כסף, שזה מרגיש אחרת מאשר... לא שלאבד, לא שזה שפרצו וגנבו מידע אישי שלך, כמו שקרה בפייסבוק בכמויות סיטונאיות, או שעשו לך מניפולציות פוליטיות, כמו שגם קרה בפייסבוק בכמויות סיטונאיות, לא שזה לא נעים, לא שזה נעים, זה ברור שזה לא נעים, אבל לרוב ממש לאבד מזומנים, זה אפילו יותר לא נעים.
דרך כמו שאמרת, אנשים מארגנטינה שמנסים ככה להתחמק מהאינפלציה, וכל החסכונות שלהם הולכים.
לגמרי. ולנקודה, כאילו, ולהתייחס לנקודה שאומר לה קודם, מה זה קוד? קוד זה משהו שבן אדם כתב. יש המון ז'רגון, שזה גם חלק מהעניין הזה של מורכבות. חוזים חכמים, פרוטוקולים וכו'. בסופו של דבר מדובר בקוד, במערכות של קוד, במערכות גדולות יותר של קוד. קוד זה משהו שאנשים כותבים.
ובקודים יש חולשות.
נכון. אבל, בדיוק, יש מהם חולשות. אבל, אם אני שוב פעם עושה פיגי בקינג, כמו שאומרים באמריקה, לנקודה של עומר, בוא נחשוב שנייה גם על היתרונות. ואני אתן דוגמה פרקטית. אנחנו לפני איזה חודש הוצאנו דוח, שמיפה את כל הטוקנים, שהם בעצם בוודאות מרמה, על 12 בלוקצ'יינים שונים. כלומר, בבת אחת, באמצעות סריקה של קוד, יכולנו לראות את כל הטוקנים שבוודאות, לפי הקוד שמופיע בהם, נועדו כדי לגנוב מאנשים אחרים כסף. זאת אומרת, זה דברים כמו רג פולים למשל, מקרים של משיכת שטיח, היה מקרה מפורסם של Squid Games Token, ש-Squid Games, כשמשחקי הדיונון היו ביג דיל, מישהו פרסם, מישהו יצר טוקן כזה, אנשים התחילו להכניס כסף, אבל הם לא ידעו שבקוד שם מופיע שורה שאומרת, אי אפשר למשוך את זה אף פעם.
אוקיי.
אבל הנקודה, זה די מדהים, זאת אומרת, ובאמת יוצאנו את הדוח הזה, ופתאום אתה יכול להסתכל על 12 בלוקצ'יינים שונים, ולהגיד, אלה כל הסוג, כאילו, זאת אומרת, הנה אחוז מאוד גדול מהטוקנים שנועדו כדי לרמות. ברגע שמישהו שם טוקן כזה על בלוקצ'יין, שזה משהו ציבורי, אפשר לזהות אותו. אתה לא יכול למנוע ממנו לשים את זה, אבל אתה יכול לדעת באותה שנייה שמדובר בטוקן שהוא נועד למרמה, נועד לגניבה, לידע על זה את הציבור, ותחשוב על זה נגיד בהשוואה לעולם הפיננסי המסורתי, שנגיד יש איזושהי פרשיית מרמה, הדרך היחידה שיהיה אפשר לגלות אותה זה אם ירמו מספיק אנשים כדי שידווחו עליה, אז כאילו אתה מתחיל לראות פה גם את האתגרים של כלכלה פתוחה, זאת אומרת כל אחד יכול ללכת ולשים איזה חתיכת קוד ולנסות לגנוב מאנשים אחרים כסף, אבל גם את היתרונות, זה שקוף, זה מבוסס קוד, כמו שעומר אמר, ולכן זה ודאי, כלומר, ואם אתה עם המודלים הנכונים של ניטור סיכונים, עם הרגולציה הנכונה, שאני מאמין שלאורך זמן תדרוש אותם, אז אנחנו כן יכולים לראות פה מצב, וגם אגב, אתה חושב שהכל על הבלוקצ'יין, נגיד ומישהו גנב את הכסף, אתה לא יכול, כאילו כבר יש מקרים שמראים שאי אפשר להוציא אותו מהבלוקצ'יין, בגלל שאפשר לעקוב אחרי זה מאוד בקלות. אז שוב, יש פה גם פוטנציאל מאוד מאוד גדול לכלכלה שקופה יותר, עם ניטור סיכונים הרבה יותר בזמן אמת, והמטרה של התעשייה היא לדחוף יותר לכיוון הזה, ולהתרחק מהכיוון של אירועים כמו שהיו בשבועות האחרונים.
אני רק רוצה להוסיף על זה לשאלה המקורית שלך, כאילו למה כל כך הרבה עונות קרו בטווח כזה קצר, וזה אני אומר את זה כזה בתור היזם שבתעשייה, יש פה ספקטרום מאוד מאוד רחב של אנשים שמגיעים לעבוד בקריפטו, זה מובן שיש פה הזדמנות אדירה של יצירה של וולף, אבל הדבר הזה מביא אנשים מכל מיני קצוות, יש מצד אחד אנשים שבאמת רוצים, מאמינים בקונספט ורוצים להנגיש כאילו אפליקציות מבוזרות ושירותים פיננסיים לכל העולם, ויש הרבה סקאמרס שמגיעים, ואני לא אכנס כאילו לפרטים, כי כמובן nothing is confirmed, אבל גם מכל הדברים שהזכרת, 3AC, Celsius ואין סוף הפריצות והדברים שהיו בשנה האחרונה, זה לרוב אנשים שאחר כך מתגלה שיש להם רקע בדברים האלה. כמובן זה לא אומר שזה כולם, ויש מצב שהרבה דברים האלה זה coincidence וקרה, אבל זה הרבה מאוד coincidences עם הרבה מהאנשים שאחר כך נתפסים.
איך אתם חושבים שפרשת FTX תשפיע על הרגולציה בתחום?
בכמה דרכים. תראה, קודם כל חשוב להגיד שעוד לפני FTX, ועוד לפני חלק מהאירועים הגדולים של לפני חצי שנה, כבר יש תהליכים מאוד מתקדמים של קידום רגולציה בתחום. אתה יודע, יש מקומות שזה התחיל בהם ב-2019 כבר, כאילו, אתה יודע, בהונג קונג, מלזיה, כבר יש דרישות מאוד ברורות למה אתה צריך כדי לנהל שם בורסה. אירופה בדיוק עכשיו מכניסה לתוקף את מייקה, Markets in Crypto Asset Regulation, שגם כולל הגבלות מאוד מאוד ברורות, כולל על הנושא של ניהול האוצר של חברות, למשל, כאילו בדומה למה שקרה ב-FTX, וגם בארצות הברית יש שני חוקים שהוצגו כבר בסנאט ובקונגרס, אחד כללי יותר ואחד הוא ספציפית על מסחר בעתודות קריפטו. אני חושב, תמיד יש אלמנט של, בתעשייה של התנגדות לרגולציה, האלמנט הזה דעך עם השנים, כמו שאמרתי, יש הבנה שרגולציה זה חלק מהצמיחה, אבל מן הסתם, מי שטען ככה יהיה לו הרבה יותר קשה לטעון ככה, ורגולטורים שכן רוצים לבוא ולהציג חקיקה ולהציג רגולציה שתגביל את הדברים האלה, אז כאילו תהיה להם רוח גבית הרבה יותר חזקה. אני גם חושב שזה נותן דוגמאות, כל פעם שקורה משהו כזה, כמה זה כואב, והלוואי שלא היה קורה, אבל זה גם נותן דוגמאות למה הדברים שצריך לפקח עליהם. אז אני מאמין שגם אנחנו נראה יותר חקיקה, גם של רגולטורים, על הנושא של הוכחות של כמה כסף יש לך ואיך אתה משתמש בו, מה שנקרא proof of reserves, וגם אנחנו כבר רואים באופן וולונטרי בתעשייה, מאמץ מאוד גדול של בורסאות קריפטו סנטרליסטיות, להראות את ה-proof of reserves שלהם, כדי להוכיח שהם לא עושים את אותם דברים.
מה ההמלצה שלכם למשתמשים שאולי הם כבר נמצאים בקריפטו, אולי הם רוצים להיכנס לקריפטו, לאיזה בורסות ללכת, ממה להיזהר, יש לכם אולי כמה טיפים?
כאילו ב... not financial advice, זה לא עצה פיננסית, אבל בגדול יש כזה משפט פתגם בקריפטו, not your keys, not your crypto. כל אחד היום יכול, לא חייב בעצם להחזיק את הקריפטו בבורסה, זה נכון שזה יותר טכני, אבל תוך 10 דקות או רבע שעה יש מלא טוטוריאלס ביוטיוב שיכולים להראות איך לפתוח ארנק ולשמור את הסיסמה. אז המצא שלי תמיד זה לעבור דרך כל הגופים הריכוזים האלה כמה שפחות זמן. אם אתה צריך לעשות איזה טרייד ספציפי, תעשה את זה ותוציא את הכסף משם, וככה זה הכי בטוח.
אני חושב שגם תשימו לב אפילו יותר טוב למה החברות שאתם עובדות איתם. אם יש לכם אפשרות לעבוד עם חברה שנסחרת ציבורית, למשל, מה שמגיע עם דרישות compliance, כאילו ציות, עמידה ברגולציה מאוד מאוד גבוהות, בארצות, נגיד חברה שנסחרת ציבורית בארצות הברית, סביר להניח שהיא יותר בטוחה. כמובן, עוד דברים, כאילו לא לקבל החלטות מהירות, ככל שההזדמנות גבוהה יותר, הסיכון גבוה יותר, תמיד צריך לזכור את זה. אני גם חושב ששימו לב, כאילו, האם החברות האלה משתמשות בשירותים שעוזרים ליצור שקיפות, שזה סוג הדברים שגם סולידוס וגם כאוס לאבס עושות, כלומר, כמה הן משקיעות בלנסות ליצור את הבטיחות הזאת. אתה יודע, שוב, אמרת קודם על רגולציה, גם במקרה של FTX, היה להם שירותים כאלה, אבל זה לא היה מספיק, אבל באמת, כאילו, שילוב של כל הדברים האלה, וכן, כאילו, להתחיל להבין איך באמת כלכלה מבוזרת עובדת, בגלל שזה כאילו, זה, ככה או ככה, זה יהיה חלק מאוד חשוב בעתיד של, הפיננסי של כולנו.
דבר אחרון, אל תשקיעו כסף שאתם לא יכולים להרשות עצמכם להפסיד, ואין כזה דבר high reward ללא סיכון גבוה. ואם מישהו אומר לכם שאין סיכון, אז עובדים עליכם.
חן ארד, סולידוס לבס, ועומר גולדברג, כאוס לבס, תודה רבה. עד כאן ריפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות ריפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת ריפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה לחן ארד ולעומר גולדברג. אני יובל מן. להתראות בפרק הבא.